כאן בהקמה עוד. להתחבר לחדשות. בכל זמן שתרצו.
היום יום השואה אני רוצה לזכור את אברהם הירשזון. לא כשר האוצר, אלא כזה שייסד את מצד החיים בפולין בשנת 1988 בתפקידו כמזכ"ל תנועת הנוער הלאומי. בין הצועדים היום, אלפי הצועדים היום, תהיה גם נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, שהלקח לדעתה הוא שמירה על זכויות אדם ושלטון החוק. ואני טועה, שלטון החוק? ערך עליון? הרי הנאצים פעלו לפי חוקים שהם חוקקו. אפילו דוקטר איילמר שחט, נגיד הרייכסבנק, תמך בארגון חוקי של מעמד היהודים רק מתוך ראייה כלכלית. מדיניות המפלגה נגד היהודים הפריעה למאמצים שלו לשיקום הכלכלה הגרמנית. לדעתו, לא היה היגיון כלכלי לעצור את היכולות היזמיות של היהודים שתרמו לירידה באבטלה הגואה. היטלר, שנבחר בבחירות דמוקרטיות, הורה לנסח חוקים, חוקי הגזע. ברנרד לזנר, המומחה לענייני יהודים במשרד הפנים, ופרנץ אלברט מדיקוס, הגיעו לנירנברג בבוקר 14 בספטמבר, החלו בניסוח טיוטות, והיטלר בחר את החוקים. אגב, השופטת נאור אמרה, מעולם לא קינאתי בשופטי בית המשפט המיוחד שישב במשפט אייכמן, שהיו צריכים לפסוק כמו שפסקו. ואני אומר לה ולכולם, אני כל כך מקנא באותם שופטים, תביאו לי היום סמכות לשפוט נאצים ועוזריהם, ואני לא אתלפת אפילו לשנייה איזה עונש להשית עליהם. תודה שאתם שוב איתנו באולפן, כאן יעקב אייכלר כותב ומגיש, אסף שלונסקי עורך ראשי, עומר ולדמן עורך, תימור טל, ינון סרוסי ואביגל בסור בהפקה, טכנאי יניב קליף. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום השואה, ה-27 בינואר, 10 בטבת, כ"ו בניסן, מה זה היום הזה? אתם יודעים, יש דילמה לא פשוטה, מה יותר טוב לאדם ששוהה בבית אבות? מה יותר טוב בשבילו? שמישהו יבוא לבקר אותו באופן קבוע פעם בשבוע, או שלא יהיה זמן קבוע וכך יגיעו אליו יותר אנשים ביותר זמנים, או שלא יבואו בכלל? זה משליך על יום השואה. חיים בקרבנו רבבות שורדי השואה שכל השנה סובלים, ויום אחד כולם נזכרים בהם ובמה שעבר עליהם, ואנחנו רוצים עכשיו לעסוק במה שנותר באירופה. הרכוש היהודי. מי שולט היום ברכוש היהודי? ואנחנו משוחחים עם פינחס פאמפ, יושב ראש מרכז מורשת יהדות פולין בעיר דינוב. שלום פינחס.
שלום, צהריים טובים.
שאלתי, מה קורה עם הרכוש היהודי בפולין? דינוב זה פולין, נכון?
דינוב זה פולין, נכון. הרכוש היהודי כאן מתחלק לכמה מחלקות. זאת אומרת, יש לנו את הרכוש הציבורי, שהיה בעבר לפני השואה, שייך לקהילות היהודיות, בכל עיר ועיירה וכפר הייתה קהילה יהודית, שלהם היה שייך, דוגמה, בית הכפרות היה שייך לקהילה היהודית, בית כנסת, בתי ספר, היהודים ובתי מרחץ, מקוואות. לאחר השואה, אז עם השנים, זאת אומרת, בנפול המחיצות הקומוניסטיות, אז התחילו לאט לאט לחזור יהודים, או לקום קהילות יהודיות מחדש, אם זה קהילות שקמו על ידי עדיין שרידי היהודים שנשארו בפולין, או חדשים שבאו, לפי החוק הפולני בעיירות, או יותר נכון בערים הגדולות, כמו ורשה, קרקוב, לובלין, לוד, ג'גדנסק, ורוצלב, המקומות המרכזיים האלו, אז הרכוש היהודי, בתי הכנסת, ועוד הרכוש מסביב, בצורה אוטומטית, אחרי שקמה קהילה, אז עבר הכל לידיים של הקהילה.
מי זאת הקהילה הזאת?
הקהילה בכל מקום, יש, זאת אומרת, יש את הקהילת על שזה ורשה, שהם מאגדים תחתם את הקהילות, חוץ מדוגמה קרקוב שהם קהילה של עצמה ללא קשר.
לא, השאלה שלי, הקהילה הזאת זה אנשים ששרדו את השואה ונותרו חיים בפולין מאז ועד היום, או יהודים שזה מקרוב הגיעו?
אז ככה, בכל מקום אפשר למצוא עדיין שרידים של אלו שנשארו, אבל הם לא אלו שפתחו את הקהילות. הם אלו שכבר אחרי זה איכשהו השתייכו לקהילה, אבל בעיקרון זה חדשים מקרוב באו שפתחו את הקהילות בכל מיני סיבות, זה מסיבה כספית או ביזנס או וכולי וכולי. ולדוגמה, עכשיו, יש בתי כנסת שהם ראו שאין לזה חשיבות תיירותית, אז עשו אחד מבין שניים, או שמכרו אותם לכל המרבה במחיר, או שמזכירים אותם לכל מיני דברים. לא מזמן היה פורסם של שבית כנסת בקרקוב לדוגמה הפך לדיסקוטק לילי, והיה לזה קצת עמולה, אבל די מהר שוכחים את זה, והעולם כמנהגו נוהג, ויש בתי כנסת שלצערנו, לא אגיד מי הקהילה ואיזה קהילה, אבל שלצערנו בעבור תמורת כסף מכרו את המקום ליזנים פרטיים, שהם כמובן הרסו אותם עד היסוד.
בקיצור, היטלר לא הצליח לחסל את המריבות הפנימיות בקרב היהודים, אני מבין.
זה לא קשור למריבות, זה קשור לביזנס, וכשאין אבא ואין אמא, אז אפשר להגיד כמעט איש הישר בעיניו יעשה. מסתכלים על המחיר הגבוה, מה שייצא מהנכס הזה, זה כמובן, אפשר להגיד, השתלטו על זה.
ולאן הולך הכסף הזה? לאן הולך הכסף הזה?
אפשר להגיד שרוב הכסף בסוף מתגלגלים לכיסים פרטיים, ובטח לא למשהו שהציבור נהנה מזה.
בוא, תהיה יותר ספציפי. אתה אומר כיסים פרטיים, של מי? תן לי שם, שניים.
שמות אני לא אתן פה, כי אני...
לא, אתה יוצא כאן בהאשמה מאוד חמורה, פנחס. אתה יוצא בהאשמה מאוד חמורה שאתה אומר שאנשים בשם היהודים שנרצחו בשואה מגיעים לממשלת פולין ואומרים אנחנו הקהילה היהודית, נותנים להם את המבנים הציבוריים, אתה אומר שהם מוכרים את זה ולוקחים את הכסף לכיסם, ואתה אומר לי אני לא אתן שמות. אז זאת אומרת, אתה מאשים את כולם כרגע.
אני לא מאשים את כולם, באמת זה לא כולם. כי יש מקומות שעושים עבודת קודש, ויש מקומות שבאמצע עבודת הקודש נופלים או מתפתים לכל מיני עסקאות כאלו ואחרות.
שמות יש?
כן, יש שמות, ואני כשאני נמצא פה הרבה מכיר את זה מקרוב על ממש, וזה לא כזה קשה לבדוק באינטרנט. דוגמה, אני אתן בית כנסת, אני לא אתן מי שעשה את זה, אבל מי שרוצה שיבדוק בית כנסת העתיק בעיירה שנקראת קונין, שלא מזמן, ממש בשנה האחרונה, נמכרה ליזם פרטי, והבית כנסת כבר נהרס, זה כבר דבר עבוד. יש את העניין
שעכשיו... רגע, ולמי הלך הכסף? למי הלך הכסף שם?
זה בצורה רשמית, זה נקרא שזה הולך לקהילה היהודית, שהקהילה היהודית צריכה את הכסף, ואני לא יודע לצורך מה, אבל...
אין ביקורת. אין ביקורת בפולין על פעילות הקהילה היהודית?
אין שום ביקורת, ודובר פה על סכומי עתק.
אני מתאר לעצמי שמדובר בסכומי עתק. פולין הפכה היום לאטרקציה נדלנית, כן. אגב, אתה אומר שאתה יושב ראש מרכז מורשת יהדות פולין בעיר דינוב. מה זה המרכז הזה? זו עמותה פרטית או גוף מוכר על ידי...
כאן יש מרכז פעיל בשוקק חיים של יהודים שבאים לפה מתי שרוצים, מקום פתוח
לארח יהודים. עמותה פרטית אבל.
כן, משהו פרטי.
לא מוכר על ידי ממשלת פולין.
לא מוכר ולא קיבלנו שום רכוש, הפוך, אנחנו פה מתעסקים עם הרכוש היהודי, אנחנו פה הצלנו עשרות בתי כברות, וכמובן אנחנו גם נתקלים בהמון קשיים ורגליים ששמים לנו כל מיני אנשים למיניהם באינטרסים שלהם, כי הם
שוב, רוצים... שוב, אתה מדבר איתי אנונימי וחבל, כי אתה מאשים, אתה יכול לצאת כאן כמאשים מאות אנשים, עשרות אנשים, אלפי אנשים, אני לא יודע אפילו כמה.
זה לא מספיק להאשים כמה בודדים שהם השתלטו.
אז תן לי שם או שניים, מי הם המשתלטים על הרכוש הציבורי היהודי בפולין?
יש כאן פונדציה שברוב הבעיות זה הפונדציה הספציפית הזאת שהשתלטה על הרכוש היהודי, על בתי כברות.
שמות, שמות יש? שמות יש?
יש שמות. אני מעדיף לא לתת את זה בשידור, כי אני אישית כבר סבלתי מזה שאמרתי מילה, ואז כתוצאה התוצאה היה שבמקום שאני נמצא, אז ניתקו...
לא נשמע לי שאתה חושש מדי לומר דברים. חוץ משמות, יצאת כאן בהאשמות מאוד חמורות. אנחנו חייבים לסיים. רק תגיד לי, מה קורה עם הרכוש הפרטי? אנשים השאירו שם דירות, בתים, בניינים, מה קורה עם זה?
הרכוש הפרטי, אז ממש אפשר להגיד, מתוך המיליונים, ממש אפשר להגיד, לקרוא לזה, לספור את האצבעות, אנשים שהצליחו לקבל בחזרה את הרכוש, ברוב המקרים שאלו שכבר כן הצליחו להוכיח והיה להם את כל המסמכים ואת כל מה שהיה צריך, אז במצב הטוב נתנו להם איזשהו שכר חודשי כמה שאפשר להזכיר את הנכס הזה כמובן.
אבל אתה אומר מדובר בבודדים. טוב, צר לנו שזמננו חלף. פנחס פאמפ, יושב ראש מרכז מורשת יהדות פולין בעיר דינוב, תודה שהיית איתנו, ואני מניח שדבריך היו מאוד מעניינים. תודה.
תודה רבה.
יום השואה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. איזו גבורה? מהי גבורה? אלה שמרדו בגטו ורשה, או אלה שנמלטו מסוביבור, או אלה שלחמו לצד הפרטיזנים? ואולי זאת אותה אמא שזרקה את הילד הקטן שלה מהרכבת הנוסעת ואמרה לו, תזכור תמיד שאתה יהודי. שלום ליצחק נחשוני, עיתונאי.
שלום, צהריים טובים.
אתה בן דור ראשון, נכון? ההורים שלך
כן,
היו באושוויץ.
כן, ההורים שלי הצליחו לצאת, אבא והאימא, אבל כל המשפחה שלהם, כולל אשתו וילדיו הראשונים של אבי, נכחדו ונשארו שם. אני דור ראשון משום שהפנמתי פתאום בתקופה האחרונה, תמיד אמרו לי את הדור שני, נמתי פתאום שהיה לי אח, הבן של אבי, בן מאב, אח לכל דבר. שנשלח למשרופות.
באושוויץ. כן. בן כמה הוא היה שם?
שנה וחצי.
כן, כן. רק נציין למאזינים שהשם שלך נחשוני מורכב מהאותיות התחיליות של שמות אחיך ואחיותיך, נכון? שנרצחו שם באושוויץ.
לא, לא אחי ואחיותיי, רק כל משפחת הוריי, אלה שנשארו שם. אני נקרא יצחק על שם רבו של אבי, וכל המשפחה נחשוני זה ראשי תיבות של האותיות שפתחו את שמות לכל אדם יש שם אומרים, אז לי יש כמה שמות עליי.
לכל שם יש אות תחילית. עכשיו לנושא בשמו אנחנו רוצים לדבר על הגבורה. מהי גבורה?
גבורה בעיניי ודאי היא כאשר מישהו מורד בגטו, או מישהו מצליח לחבור לפרטיזנים.
למה זו גבורה? למה זו גבורה?
כי יש בגבורה בעיניי, יש גבורת גוף ויש גבורת נפש. בוודאי שגבורת הנפש היא גבורה שקשה לנו יותר לדבר עליה, כי אנחנו לא, היא לא תפיסה בעינינו.
היא בלתי נתפסת.
אבל ודאי, אבל היא ודאי, ודאי, ודאי יותר מאשר גבורת הגוף בלבד. זאת אומרת, גבורת הנפש תמיד נשארת. וגם אין דבר כזה של, כאשר אני מנתח את זה, של גיבור נפש, שהגבורה שלו לא נשארה מכאן ולעלה.
אולי כאן נפש... כדאי לציין, יצחק, ששימון פרס, זכרו לברכה, הנשיא, היה תמיד מזכיר את סבו רבי זלמן מלצר, שאמר לו, תזכור שאתה יהודי. זאת אומרת, זה מה שהוא הזכיר.
נכון, והזיכרון הזה יישאר לאט, כי זה לא יישאר רק אצל שימון פרס.
אז יש לי שאלה די קשה. אתה עיתונאי בעיתונות החרדית, אני מבין, נכון?
נכון.
למה החרדים לא כל כך קיבלו את היום הזה, אלא עשו יותר את יום הקדיש הכללי, שזה הרבנות עשתה גם. הציבור החרדי לא מקבל את יום השואה כיום שואה. למה?
משתי סיבות. א', התאריך לא מתאים לציין יום האבל.
כי זה חודש ניסן.
אבל הסיבה העיקרית הייתה באמת זו שאנחנו מנתחים אותה כרגע.
כי קראו לזה יום השואה והגבורה?
זה בא, כן. כי הגבורה, כשהתכוונו לגבורה, לא התכוונו לגבורה הרוחנית, לא התכוונו לגבורת הנפש. כאשר אנחנו מדברים על גבורה, אנחנו מדברים על משהו משולב במקרה ובאמת זה גיבור. אבל כל אחד מאיתנו מבין שגבורת נפש היא זו שמובילה להמשך. היא זו גם שמובילה לתקומה. לא יכול להיות.
לא, אני לא בטוח שכולם מבינים את זה.
אני בטוח שלא יכולה להיות תקומה בלי גבורת נפש, רק על גבורת הגוף. תקומה לא יכולה להיות על... היינו אנחנו... אני הייתי באושוויץ, התקומה לא יכולה להיות על האפשר
כן, ששם. אולי נספר למאזינים, יצחק, אולי נספר למאזינים שביקרנו יחד באושוויץ, היינו שם במשלחת מסוימת של חברת הלל.
זה מסע מאוד מרגש.
מסע מאוד מרגש, ואני אגיד לך למה, זה, למה אותי זה רגש. חוץ מזה שאי אפשר להישאר שם עם עיניים יבשות כשמבקרים באושוויץ, אבל אתה אמרת שם קדיש, נשנקת תוך כדי, ותוך כדי זה עברו קבוצות נוער שצחקקו ולהגו. לי זה הזכיר את מה שקראתי בספרים, שעמדו ורצחו יהודים, והנאצים בצד עמדו וצחקו.
נכון, וזה גם משהו שהוא הרבה יותר מאשר להוריד סתם ידיים. זה משהו כן. בנפש פנימה, זה פגיעה בלב עמוק. כן. וכשאני אמרתי שם קדיש, התגדל והתקדש, לא התכוונתי רק לקדיש על מה שהיה,
אלא על מה שיהיה.
אלא על מה שיהיה.
יצחק נחשוני.
וזה אפשר רק על גבורת הנפש.
בלי ששמת לב, נתת לנו כאן נושא מאוד מעניין לשיחה, האם זו תקומה או המשכיות, אבל הזמן ממשיך. אין תקומה להזמן שחולף.
אז אם הזמן ממשיך, זה סימן שיש תקומה.
ברוך השם. יצחק נחשוני, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו.
כל טוב, תודה לכם.
כן, היטלר נגמר, הוא אמר, אבל היו בחירות דמוקרטיות בצרפת, התקיימו כאלה אמש, ומרי לפן עולה לסיבוב השני, היא זכתה בתמיכת יותר מ10 מיליון צרפתים. אז נכון שאלה פחות מ-20% מהמצביעים, אבל עדיין, אנחנו משוחקים עכשיו עם יעקב חגואל, סגן ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, שלום.
שלום וברכה.
האנטישמיות בצרפת. מה קורה עם זה?
לצערנו זה לא רק בצרפת. אנחנו צריכים להבין שהאנטישמיות בעשור האחרון בעולם כולו, באירופה בפרט, אבל בעולם כולו, כל שנה ישנם יותר אירועים אנטישמיים מהשנה שקדמה לה. אנחנו מדברים על תהליך לא פשוט של התגברות האנטישמיות בעולם כולו.
זה שנאת זרים? שנאת זרים או שנאת יהודים?
גם וגם, גם וגם. מה זה משנה בעצם?
זה מאוד משנה, כי חוקי נירנברג התייחסו בהתחלה רק ליהודים. נכון שבהמשך הוסיפו גם את הצוענים, אבל יש הבדל בין שנאת יהודים לשנאת זרים כללית. כי שנאת זרים, אתה אומר, אמו אנוכי בצרה. שנאת יהודים זה הרבה יותר גרוע.
בעיני היהודי הבודד, אי שם בגולה, שונאים אותו. אז זה לא משנה אם שונאים אותו ושונאים עוד מיעוטים, או שונאים רק אותו. ואני חושב שזה לא בסדר, וזה לא בסדר. צריך להתייחס לשני הדברים האלה באותו כובד ראש.
ואתם מאוד פעילים, ואתם מאוד פעילים בניסיון להעלות את יהודי אירופה לארץ. מצליחים בזה? כי נדמה לי שחוץ מצרפת שהיא הפכה לעליית מצוקה, כפי שמתארים אותה, אין עלייה מאירופה לישראל.
תראה, אנחנו בהסתדרות הציונית העולמית, שהוקמה בדיוק לפני 120 שנה בקונגרס הראשון בבאזל, אנחנו מנסים להעלות יהודים לישראל כל הזמן.
מנסים.
בלי קשר ל... וברוך השם, מצליחים. יש פה 6 מיליון יהודים בישראל היום.
אבל לא מאירופה.
בואו לא נעצום את העיניים. גם מאירופה, גם מאירופה. יש פה יהודים מכל הגלויות. אנחנו נשמח שיעלו לפה הרבה יותר יהודים לישראל. אנחנו, ישנם שנים שעולים יותר, ישנם שנים שעולים פחות. אנחנו נשמח שהם יעלו לכאן לא ממניעים אנטישמיים, אלא ממניעים ציוניים, אידיאולוגיים. החשש של יהודי לבצע את הפולחן שלו, שיהודי יוצא להסתובב, אני חושב שזה צריך להדיג את כולנו. ואנחנו בהסתדרות הציונית העולמית נאבקים בנגע הזה יום יום שעה שעה.
עכשיו ברשותך אנחנו עוד מעט אמורים לסיים את השיחה בנושא הזה. אתם גם מארגנים, בין המארגנים את מצד החיים, נכון?
לא, אנחנו לא מארגנים את מצד החיים. אנחנו בהחלט מדי פעם משתתפים, ואין ספק שזה דבר
מאוד מדורך. מה זאת אומרת מדי פעם משתתפים? אני לא כל כך הבנתי את המשפט הזה.
אני אומר, אין ספק שקהלים שלנו, תנועות נוער ציוניות, משתתפות במצעד החיים. אני אישית השתתפתי במצעד החיים, ואנחנו לא המארגנים של מצעד החיים.
לא, בסדר, התכוונת שאתם נוטלים חלק מאוד פעיל בזה, אבל יש, לא כל האוכלוסייה במדינת ישראל נוטלת בזה חלק, נכון?
אנחנו נשמח שכל האוכלוסייה במדינת ישראל ובעולם כולו, דרך אגב, ואין ספק שאנחנו נשמח מאוד שגם קהלים חרדים ייטלו חלק מצד החיים הרבה יותר ממה שהם נוטלים היום.
יעקב חגואל, סגנו ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, תודה שהיית איתנו.
תודה, הכל טוב, בשורות טובות לעם ישראל.
אמן. דיברנו עם יעקב חגואל, שלא כל האוכלוסיות מציינות את אותו יום, דווקא ביום הזה. עכשיו נשמע מה קורה במגזר הערבי. שלום אחמד אבו סוויס.
שלום יעקב.
כתב את תאגיד השידור הציבורית, וזה במסגרת הדעות, לא הדיווח החדשותי. אני מכיר בכנסת, כשיש את הדיונים לציון יום השואה בסביבות ינואר, 27 בינואר, חברי הכנסת מהסיעות הערביות רבים ביניהם מי ינעם במסגרת ציון היום הזה, והם באים באופן מאוד מאוד חיובי. אין קיצונים בסיפור הזה, למה?
א', זה מהרבה סיבות. בואו נתחיל בערבים, חברי הכנסת מציירים אותם כי, אתה יודע, חברי הכנסת הבעייתים כאן. ואז היום הזה שכולם מדברים ברגש, ואז להגיע חבר כנסת ולהגיד, הנה, אני מזדהה, אני נגד כל מה שקרה, נגד כל ההריגות והרצחות שהיו שם, אז זה במה שעוד לקבל אהדה. אתה יודע,
השאלה אם הוא מקבל אהדה גם במגזר הערבי עצמו, או שאומרים לו...
שאלה טובה, זה לא תמיד. במגזר הערבי לא כזה מתייחס ליום הזה, בגדול, אתה יודע, כיום שצריך לציין אותו ולעמוד. לא, אני אגיד לך, ברעת, במגזר הבדואי, בהרבה יישובים, גם בצפון, שומעים את הצפירה, שיש הצפירה, שומעים אותה. אבל אף אחד לא עוצר. כאילו לא...
אבל ביום הזיכרון לחללי צהל, כן.
גם לא. למרות שיש חללים, 183 חללים בדואים שנהרגו במערכות ישראל, הם לא, כי זה לא חלילה, אתה יודע, שבא, אתה יודע, אני לא מכיר ואני לא רוצה, לא, כי זה לא נהוג, לא רגיע, לא, אין את המדעות הזו, אין את המדעות, זה לא נהוג.
זאת אומרת, אם רוצים לזכור, לא באמצעות צפירה, אתה אומר.
כן, לא, ככה, אתה יודע, יש לי לצערי חברים שגם ממשפחות שכבר נהרגו. ואז הם הולכים לקבר, הם מתאבלים על הקבר, הם יושבים על הקבר, הם נזכרים בבן והילדים שלהם בבית הכפרות. אבל הצפירה עצמם, אפילו אבא שקול הוא לא יעצור לך ביום, כי אני ארגיש, מה, יצחקו עליי עכשיו, ויגידו, מה יש לבן אדם הזה, מה קורה לו? אבל יום השואה זה אחרת, אתה יודע, כאילו חוסר מודעות יותר, בכלל.
עכשיו... חוסר מודעות, או שהם אומרים, אתה יודע מה, נהיה בוטה, הם אומרים, אין הבדל בין ישראל למה שהיה באירופה.
אתה יודע מה? חוסר מודעות, וגם כן, יש, בוא נגיד, המגזר הערבי מחולק לשני חלקים.
יותר משני חלקים,
חלק שמודה וכאילו מאמין שהדבר הזה קרה, ואומר לך, שואה זה כבר דברים שבאמת קרו, וזה דבר שלא יעשה, וחלק אומר לך, מה בתום, זה לא קרה. יש את היהודים, הגזימו, זה לא היה 6 מיליון.
זה לא קרה, או שהוא אומר, מה אנחנו מתפלים על הנאצים, הנה היום יש
פחות או יותר אותם דברים. גם, ואומר לך, מה שקורה בשטחים, מה שקורה, אתה יודע, בעולם, גם זה דומה למה שקרה אז. אני רק אחזיר אותך קצת אחורה.
הם באמת חושבים שיש בשטחים מחנות ריכוז, מוציאים אנשים יחפים בשלג כדי לעבוד בלי לחם ובסוף הורגים אותם?
לא, אבל הטענה הזאת אני שמעת אותה כמה פעמים, אפילו היו לי סינקי ברעיונות בנושא הזה. אמר לך, תקשיב, משהו קורה בשטחים, לא בהשוואה, לא בתור רמה, אבל אמר לך, כן, תקשיב, אבל מה שנעשה שם, זה דברים לא יעשה, במחנתם, לטענתם.
את מה שקורה בסוריה, הם מכנים שואה?
היום דווקא קראתי משהו על זה דווקא, שאומרים, צריך להכיר בכל מה שקורה במדינות הערב, ובמיוחד בסוריה, שבאמת שואה, אבל הם לא מתייחסים לשואה. כאילו, מסתכלים שזה מלחמה.
מלחמה.
אני רק אזכיר אותך, ב-2009, אני אחזיר קצת אחורה, קיימו סקר באוניברסיטת בחיפה. 40% מהסטודנטים שם הביאו שזה לא, לא, לא מאמינים ביום הזה, לא האמינו שיש שואה. זה 40
לא מאמינים ביום או לא מאמינים שהייתה שואה?
לא מאמינים בכלל, לא ביום ולא בשואה בכלל.
40% מהסטודנטים.
40%, זה 2009, זה לא ב-75 ולא, וזה מאוד נתונים מאוד מאוד מדאיגים, לדעתי שצריך לעורר. בגלל זה, אם יש לנו זמן, נגיד רק בשניות, שמשרד החינוך היום מודע לבעיה הזאת, ולתת מודעות, ואז כל 6 שנים כבר הוא מקיים משלחות, אתה יודע, לפולין, לסטודנטים, לגדר אותם מגיל צעיר, על מנת שיבינו מה באמת, מה זה היום הזה ומה קרה.
אחמד אבו סוויס כתב כאן, תאגיד השידור, תודה שהיית באולפן, כדי להסביר לנו מה חושבים אלה שגרים איתנו לידינו. תודה.
תודה גם לך.
ותודה גם לכם המאזינים. תודה ליניב חליפי הטכנאי, לאסף שלונסקי העורך הראשי, עומר ולדמן העורך, תימור טל, אביגל בסור וינון סרוסי בהפקה. באולפן כאן יעקב אייכלר. ותודה לכם המאזינים. בלעדיכם, מה היינו עושים? תגיבו לנו, אשתק הנייכלה, להתראות.